אנחנו עומדים ללמוד בעזרת השם, דף מ, מתחילים בדף למטס ומטבייס, תונה בר כפור. היה פה סיפור גם מערר ומחזיק. המערר ערער פעם בשלוש שנים, כעבור שלוש שנים עוד פעם, כעבור שלוש שנים עוד פעם. בר כפור לשיטו זו שומר להל שכל שלוש שנים צריך שיהיה מחה. אז תלוי איך הוא עשה את המחה בשלושת הפעמים. אם הוא היה לו אותו גרסה, שלושת הפעמים הייתה מחאה באותו סגנון, באותו גרסה, שהיהודי הזה שיושב בשדה, גזלן, גזלן וגזל זה ממנו. אם אחמס טיינר ראשון העירר, אז הטענה הטענה, המחאה המחאה, אם כך יורדת המוחזקות של המחזיק, אין לו חזקה. ואם לאו, אבל אם כל פעם אמר מחאה בצורה אחרת, פעם הוא אמר גזלו את זה ממנו, פעם אמר שזה אצלו רק בתורת משכנתה, וכך הלאה. נמצא שהוא כל פעם סתר את המחאה הקודמת. אז אם כך, יש לו חזקה. כי אז לא היה מחאה. הרי הוא עצמו אמר אחר כך גרסה אחרת, שינה את גרסתו, המוחה. אומר רובר, אומר רב נחמן, יש לנו כלל שכשיש עניין, בן אדם למשל, נתפוס את הדוגמה של הלוואה. בן אדם מודה לפני שני עדים שהוא לקח הלוואה מעת השני, אז הם עדים, הם כבר יודעים, הם עדים שהוא לווה מהמלווה. אבל עדיין אין להם זכות לכתוב שטר. למה? כי ברגע שהם כותבים שטר, הרי נהפך ההלוואה למלווה בשטר, והרי מלווה בשטר זה יותר חזק ממלווה בעל פה לגבי האם יכול המלווה לטרוף מלקוחות וכדומה. בכל פנים, שטר יכולים העדים לכתוב, אם זה לזכותו של המצווה, זה שציווה להם, זה שאמר להם, אז הם יכולים לכתוב כל פעם שטר. אבל אם זה לרעתו, אז הם צריכים את ציוויו, את ציוויו, שהוא יאמר להם, צריך דעת המתחייב, שיאמר להם שיכתבו את השטר. אומרת הגמור, אומר רוב אמר נחמן, מחאה בפני שניים, מחאה, מספיק שהמוחה מוחה בפני שני עדים, לא צריך שלושה. ואין צריך לומר כתובו, כלומר, המוחה, היות וזה הרי לזכותו, אז הוא לא צריך להגיד להם שיכתבו שטר, רק יכולים לכתוב שטר גם בלי ציוויו, כי זה לזכותו. לא צריכים לדעת המתחייב, כי זה לא מתחייב, עד הרבה זה זכות בשבילו. כמו כן, מודעה. אדם שאנסו אותו למכור שדה, מביא שני עדים לפני זה, ואומר להם, תדעו לכם שהמחירה הזה שאני עתיד לתת למכור לשני את השדה הזה, זה באונסי, אני לא עושה את זה מרצון, ואם כך אני מודיע לכם, אני מוסר מודעה שהמחירה הזה שום דבר, היא לא קיימת. אחר כך שיהיה כבר, העולם כבר יהיה מתוקן, יהיה דיינים, דין תורה, הכל, אני אזמין אותו לדין תורה ואז אתם תבואו להעיד. אז זה גם יכול להיות בפני שניים, לא צריך שלושה, וגם פה הם יכולים לכתוב את שטר המודעה, גם ללא דעת המתחייב, כי זה זכותו. זה בשבילו זכות. אז הוא לא צריך לומר להם כתובו כדי שיכתבו שטור. אותו דין יש בהודעה שאמרנו מקודם את הדוגמה, ראובן הודע בפני שני עדים שהוא לקח הלוואה משמעון. אז זה גם מספיק בפני שניים. אבל שם הוא כן צריך לומר להם תכתובו, והם לא יכולים לכתוב שטר ללא דעת המתחייב. כי הרי פה בשבילו זה לרעתו. היות ועד עכשיו זה היה מלווה בעל פה, וכשיכתבו זה יהיה מלווה בשטר. כמו כן, קניין. כשעושים קניין, המוכר חפץ לחברו ועושה קניין. מספיק שהוא עושה זה בפני שני הדים, ולא צריך שלושה הגדרה של בית דין. והמקנה, המוכר, לא צריך לומר כתובו, רק יכולים לכתוב גם בלי הציווי שלו. זה בשבילו חובה. הגמרא עוד מעט תפרט. וקיום שטרות, ראובן יש בידו שטר חוב ששמעון חייב לו כסף וחתומים עליו שני עדים. והנה הוא שמע שמועה שהעדים האלו הולכים לטוס לארצות הברית ולהיות שם הרבה שנים. אז מתי הוא יראה אותם עוד פעם? הוא לא יודע. מה הוא יעשה אם בינתיים שמעון הלווה יערער על כשרות השטר? לא יהיה לו את העדים. אז הוא רוצה לתפוס את העדים האלו, להביא אותם לבית דין. שמה שיגידו בפני בית דין, הנה אנחנו העדים חתומים פה על השטר, אנחנו מאמתים את החתימה שלנו. כשבית דין שומע את זה, הם עושים השרתה, קיום. כלומר, נותנים חותמת בית דין, שהעדים היו לפנינו, ואימתנו את השטר, זה אמת, שריר וקיים, אז מי עכשיו אי אפשר לערער על השטר? אז זה צריך להיות בפני שלושה, כי זה בית דין. אומרת הגמור, הסימן לזכור את הארבע נקודות האלו שדיברנו, ארבע הלכות, ממהק, מם ראשון זה מחאה, מם שני מודעה, היי זה הודעה, קוף זה קניין. החשמם אומר שהיות והוא שמע כל הלכה בנפרד, לכן שמו את זה בפסקאות מיוחדות ונפרדות. רק אחר כך חיברו את זה שיהיו יחד. אומר רובי, איקה שלי, אם יש לי איזה קושיה פה, יש לי קושיה על הדין השלישי של קניין. אי קניין איך דומה? איקה מה איזה בזן דומה? אם נאמר שעברת בעלות מחפץ מהבעלים המוכרים לקונים זה כמו מעשה בית דין, אז אם כך צריך שיהיה לבועת לא עושה, שיהיה שלושה. למה מועיל קניין בפני שניים? שנעשה את זה בפני שלושה, שזה יהיה ראוי להיות בית דין. אילוי, כמה איזה בזן דומה? אם זה לא כמעשה בית דין, רק יש הלכה שמספיק קניין בפני שניים, אז למה לא צריך להגיד להם כתוב? הרי צריך דעת המתחייב כשזה לרעתו. בוא סודי, בוא עוד הפשטה. לא אילום לאו כמה איזה בזן דומה. הקניין לא דומה למעשה בית דין, שוודאי אין כאן רק עדות, ולכן לא צריך לעשות אותו בפני שלושה. ואוכתיים במייד אין צורך לא מקסויבו, משום זה סתם קיני לקסי, והיות וסתם אדם, אחרי קניין אין כלום. כלומר, זאת אומרת ככה, היהודי הזה יכול לעשות קניין רגיל, לעשות במטלטלין משיכה, אם זה קרקע, יעשה חזקה. למה בהר לו לעשות תקף, לעשות קניין סודר בפני עדים, למהר להקנותו, כדי שהוא רוצה כבר לעשות את זה, הוא רוצה כבר תקף מיד למכור לו, והוא רוצה למכור לו את זה בעין יפה, כלומר, שזה יהיה באופן כזה שיוכלו לכתוב שטר, אז מן הסתם דעתו שהעדים יכולים לכתוב את השטר. זה כאילו הוא ציווה להם. אנחנו, ענן סעדה, שזה, הוא רוצה את זה. רב ורב יוסף דומות רב היו לא יקה ספיני מידוי, אלא המנדה לא יצאה איזה דין. רק יהודי כזה שלא הולך לבית דין, לא רוצה לשמר לבית דין עליו, צריך לכתוב מודעה שהשדה הזה נמכרה לו באוינס ולא מרצון. אבל מנדה צאה איזה דין, מי שהוא כן בא לבית דין והוא שומע מה שהבית דין יאמרו לו, אז רובן זה שמערר שיקרא אותו לבית דין, למה צריך לעשות מודעה? ואילו הבאי ורוב אדם התווהו, הם חולקים עליו, הם סוברים שאפילו עליי ועליך, שאנחנו בוודאי מצייתים לדין תורה, כן כותבים מידוי. אמרו נהרדוי, ונהרדוי אמרו, כל מידוי דו להקסיב וענן ידיני בי באונסי דפלן ילב מידוי. כשכותבים את השטר מידועה, שרובן הוכרח באונס למכור את השדה לשמעון, צריך שהם יכתבו מה היה האונס, מה זה היה בדיוק שם. שואלת הגמרא, מוידוי דמי, איזה מוידוי מדובר פה שהם צריכים לפרט את האונס? אידי גיטה ודמתנטה, אם תאמר שמדובר פה בגט, ראובן נתן גט לאשתו, והוא מסר מודעה שזה היה בעל כוחוך, שזה היה באונס, אז למה הם צריכים להעיד מה היה האונס? הרי אין לו פה שום טובת הנאה, הוא לא מקבל כסף. אז גילוי מלצה בעלמי, מספיק שהוא מגלה שזה היה באונס. לא צריך שהעדים ידעו מה היה. זה לא כמו מחירה. במחירה אפשר היה להבין שיתכן שיש פה איזה טריק. מה הטריק? ייתכן שהמוכר לא רצה למכור. רק מה, הוא צריך דחוף מאוד כסף. לחסות את האוברדרפט בבנק. לכן הוא מקנה את החפץ כדי לקבל כסף ולסתום את החובה בבנק. עכשיו הוא מוסר מודעה, הוא כבר מוסר מודעה לשני עדים שידעו שזה היה באונס. למה? כי והיה, כשיהיה לו אחר כך כסף, שהוא יוכל לרכוש בחזרה בעל כוחו את הקרקע משמעון הקונה. אבל זה הכל, כשמקבלים כסף, יש כזה, יש חשש לכזה טריק. אבל בשטר מתנה, אם הוא נתן מתנה למישהו, מה שייך כאן, ושמה צריכים לכתוב? עצם הדבר שמגלה שהיה פה אונס, זה יהיה מספיק. וידי זווינה, אם נאמר שמדובר בשטר מחירה, זאת אומרת, מודעה שנמסרה על מחירה, ואומר רובה, לא יקסווינה מודעה זווינה, הגמרא אומרת בדף ממחת, באו שני האנסים, חבר'ה, ואנסו את ראובן שימכור להם שדה. אז אם הצביעו על שדה מסוים, תמכור לנו שדה זו, אז מספיק אחר כך שהוא מביא עדים שזה היה באונס, כבר מספיק שהמחירה מבוטלת, בטלה מבוטלת. המחירה לא חלה בכלל. אם אנסו אותו למכור שדה סתם, והוא הלך וחיפש להם איזה אחד מהשדות שלו, שם המחירה כן קיימת, למה? אומר רובה, היות והוא הרי מחפש להם את השדה שהוא רוצה לתת להם, אז אם כך, בטח הוא חיפש להם את השדה הכי גרוע, והרי הוא גם מקבל כסף מהם סוף סוף, אז אנחנו אומרים שהיה גמירו דעת למכור את זה. על כל פנים, אז לא כותבים מודעה. אז איפה נאמר הדין הזה, שכותבים מודעה וצריך לפרט את האונס? אומרת הגמורה לא, אוי לא מתזבינה, מדובר פה בשטר במודעה שנמסרה על מחירה. רק רוב מודה שיש אופנים שכן כותבים שטר מדועה, מודה רוב איך את האונס וכמייסי דה פרדסה, שכן כותבים הגמרה מביא תקף מה היה הסיפור ממייסי דה פרדסה. דאו גברי דה משקן פרדסה לחברי לתלס שנין. ראובן משכן את השדה שלו לשימון, שימון היה המלווה, ראובן הלווה, וכבר היה לו איזה 3 שנים, שישב שם רק בתור ממשכן, לא היה שלו, על החוף. כעבור 3 שנים, ששימון כבר ישב בשדה של ראובן 3 שנים, הוא אמר לראובן, תשמע, אומר, אם הזבנס לי, אני התאהבתי בשדה שלך, זה שדה מאוד טוב, אני רוצה את השדה הזה, אני רוצה שתמכור לי את זה. ראובן אומר, מה פתאום אני צריך את זה? אז הוא אומר לו, ראובן, תשמע, אתה בידיים שלי. אם אתה רוצה למכור לי את זה, מוטב. אם לא, כבישנה לשטר משכנתה, אני הולך להטמין את השטר משכנתה, ואמינה, ואני אומר, הקרקע הזה, אני קניתי את זה ממך, כי אני כבר יושב פה 3 שנים. 3 שנות חזקה יש לי, ובתוספת טענה שקניתי את זה ממך. אמרנו, אז יש לך ברירה אחת, תמכור לי אותה. עשה ראובן כזה טריק, כבישנה עדים, והתחיל להתדיין עם שמעון, ושמעון אומר בפניהם, אני קניתי את זה ממנו. הוא כבר אמר את השקע הזה, לקוחה היא בידי. טוב, בסדר, העדים שמעו. בלילה בא ראובן לשמעון ואומר לו, אני רואה שאתה רציני בכוונותיך, אז אם כך אני מסכים, אני אמכור לך את זה, בוא נעשה שטר מחירה. בסדר. לפני זה בסדר, תכין כסף, יפה מאוד. לפני זה הוא אומר לעדים, אתם שמעתם מה שהוא אמר, שהוא כבר קנה את זה. לפני 3 שנים הוא קנה את זה. והנה, עכשיו אני קונה לו שטר מחירה, עכשיו הוא קונה את זה. אז לכן אני מוסר לכם הודעה, שאני מוכר את זה בשבילו עכשיו בל כוכך, הוא מאנס אותי. אחר כך אני אקח אותו לדין תורה, תבוא להעיד לפניי. אז באופן כזה, קאי גם לכספינים מודה. פה רוב המודה שכותבים שטר מודעה כדי לבטל את המחירה. למה? שהרי פה זה היה אונס גומר, היה לו את השוט לשמעון היה את השוט בידיים לומר שאם הוא לא יעשה כרצונו, הוא ילך ויומר שלקוחה בידו. אז אם כך, אנחנו אומרים ככה, באופן כזה, היות וכפו אותו, המחירה בטלה, רק המוכר צריך למסור מודעה כדי לגלות שזה היה מחמס אונס, שאם הוא לא יעשה כן, אפילו העדים האלו שראו שבהתחלה טען המלווה לקוחה בידי, אבל ייתכן שבשעת המחירה באמת שמעון רצה למכור באמת את השדה כי אין לו עכשיו כסף. אז לכן, אז הוא צריך למסור מודעה כדי לגלות שהוא מכר את זה רק בגלל אונס. באופן כזה, שזה אונס גומור, רוב המודה שכותבים מודעה. אומר רב יהודה, האם התמת את מיותה, לא עם הגבינים בו. כשבן אדם נותן לחברו מתנה בסתר, תקף הגמרא תאמר, מה זה בסתר? אז לא מגבים, לא גובים את המתנה עבור הלקוח, עבור זה שקיבל אותה, כי יש לחשוש שמה יש פה איזשהו בעיה, שהוא כבר נתן את הנכס הזה לאדם אחר, או מחר אותו, רק הוא רוצה לעשות פה איזשהו טובת הנאה, לזה הוא רוצה לקבל טובת הנאה, או שרוצה לעשות טובה, למקבל המתנה, לכן הוא נתן לו את זה, ולכן הוא נתן לו את זה בסתר, שלא יוודע, כי הרי אחרת, אותם אנשים שקנו ממנו את השדה, ילעגו לו, מה אתה נותן מתנה את השדה שלנו? שואלת הגמורה, איך דומה מתנת את מירת? ואיזה אופן מדובר שזה נקרא מתנה? מתנה תמונה. אומר רב יוסף דומה ללוסעדה, כשהוא אמר, המנותן אמר לעדים, זילו, התמוערו וכיסו, תתחבו, תתמינו את עצמכם, וככה תכתבו למקבל שטר מתנה על הקרקע שלי. וי כדאמר אמר רבי יוסף, דלוי אמר לו, תעשבו בשוקה ובבר יוסף ותכתבו. לא שאמר להם, תתחבו. הוא לא אמר להם, תעשו את זה בגלוי. זה כבר נקרא השטר מתנה בהתמנה. מהי בניו? היא כבני סתומה, כשהוא לא אמר להם שום דבר. אז לפי הגרסה הראשונה, השטר כשר, היות והוא לא ציווה להם להסתיר את עצמם. ולפי הגרסה השנייה, השטר פסול, הרי כדי שזה לא יהיה מתנה תמונה, הוא צריך לומר להם בפירוש, שיכתבו את זה בגלוי. אמר רווה, ואביה מוידו לחברתו. המתנה התמונה הזו מועילה, שאם הוא נתן אותה מתנה למישהו אחר, וזה היה בגלוי, או שהוא מכר את זה ובגלוי, אז אנחנו אומרים שהמתנה הראשונה שניתנה בהתמנה, כוחה יפה לבטל עם אותה שדה הוא נתן במתנה אחר כך למישהו אחר. לכן הוא כתב שטר מתנה בהתמנה לראשון, כדי שהשני לא יוכל לקחת אותה. אמר רב פופה עוד הרובה, הוא לא אמר את זה בפירוש, רק למדנו את זה מסיפור שהיה מכלול לאיתמר. דאו גברה היה יהודי, דאוז לקידוש איץ, רצה לקדש אישה. אמר לה, אמרה לו, האישה, היא כוספת לי, כולו נכסס, נכסך אבי נלוך, והיא לא, היא לא יבין אלוך, אם אתה תכתוב לשתה מתנה על כל הנכסים שלך, יש מה לדבר, אם לא, לא. אז הוא הלך והזמין את הסופר לכתוב לכל כול הנכס, אבל לפני זה, בא הבן שלו, קשיש, הבן הגדול, ואמר לו לאבא, והוא גברי, מה הייתה עליי, מה יהיה איתי? אם נתת הכל לאשתך החדשה, לא השארת בשבילי שום דבר. אמר לו, אמר האבא לסעד על העדים, זילו את מויר אליך ותמינו את עצמכם, בעבר ימין, שם בצד ימין, ותכתבו לבן שלי שטר מתנה על כל הנכסים. ככה עשו. אחר כך הוא נתן את כל הנכסים שלו עוד פעם בגלוי לאשתו. זה ממש סיפור כמו שהיה פה. עושה לקמי דרובה, אמר לו, לא אמר קונו ולא אמר קונו. שניהם לא קנו. הראשון היות וזה היה במתנה תמונה. והשנייה... היות והם, אז פה הנקודה, מן דוחו זה מי שראה את הפסק דין חשב למה השני לא קונה, זאת אומרת למה האישה לא קנתה, משום דאב ימודו אל החברתו, היות והמתנה הראשונה שהיה בהתמנה, זה כן גילוי דעת שלא רוצה לעשות מחירה לשני, כלומר לאשתו. אומרת הגמור, אבל האמת היא ולא לא זה היה הסיבה. כי אוסום, בסיפור של רובה, מוכר מילסן מחמס אונסי לקוס עלה, יש הוכחה ברורה, שהוא כתב לה את הנכסים, כי לא היה לו ברירה, היא לא רצה, היא לא רצתה להתקדש אליו. לכן אמר רובה, שהשטר מתנה שתמון, שזה נכתב לבן, שזה היה בהתמנה, שזה נכתב לבן, מועיל על כל פנים לבטל את המתנה שנתן לאשתו. אבל לאוכל פה אצלנו, שהוא נתן אותו נכס במתנה תמונה לרובן, ואותו נכס הוא נתן אחר כך בגלוי לשמעון, מה ניחל עדל יקנה, אז אפשר לומר שהנותן רוצה לתת זה רק לאותו אדם שקיבל במתנה גלויה, ואילו לבן, ליהודי הזה שקיבל במתנה תמונה, אליו הוא לא רוצה לתת. שואל את הגמורי, בוא אלו, שאלו בבית המדרש, סתום ממאי, כלומר, למדנו לאל שיש שני גרסאות, האם, מה פירוש מתנה תמונה, האם כשהוא מצווה עליהם, שיכתבו את זה בסתר, או שהוא רק לא אומר להם שיכתבו את זה בגלוי. אז השאלה עכשיו למעשה, הגמרא שואלת, האם למעשה מה צריך לעשות? למעשה כשאחד נותן, מצווה להדים לכתוב שטר מתנה, ולא אמר להם שיתמינו את עצמם. האם גובים למקבל או לא גובים למקבל? רבינו אמר לא חיישינן, זאת אומרת זה מתנה גמורה, רבה שאומר חיישינן, וילחסה חיישינן, כלומר, חוששים למתנה תמונה גם באופן כזה, ואם כך, לא מגבים למקבל המתנה את הנכס הזה.